שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף קופה עין א', מסכת בבא בתרא, באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים במשנה בתחילת העמוד הקודם, רק לפני שנתחיל להערה קטנה, בשבוע הקרוב אנחנו יוצאים במבצע של הקדשת דפים במסכת סנהדרין. אפשר להקדיש דפים או על ידי תרומה כספית לעזרה בתפעול וקידום האתר, ואפשר להקדיש דפים גם על ידי עזרה בפרסום האתר. אני אשמח אם כל מי שיוכל להיכנס לקובץ שנצרף מיד אחרי השיעור הזה, שבו ניתן יותר פרטים. הנושא המרכזי שלנו להיום זה האם כותבים שובר או לא, עוד רגע נזכיר מה הכוונה, ומתוך זה גם נדבר על חששות בשטר מוקדם ובשטר מאוחר. הקישור לנושא שלנו הוא כפול, קודם כל בדף קופסה מחט ראינו משנה שעוסקת באדם שפרה חלק מהחוב, המשנה שלנו גם כן עוסקת בנושא הזה. דבר שני, כבר לפני יומיים דיברנו על האם כותבים שובר לגבי אדם שאיבד שטר חוב ולגבי אדם שאיבד שטר מחירה. עכשיו שני הנושאים שאמרנו שנעסוק בהם, האם כותבים שובר ושטר מוקדם ושטר מאוחר, בגמרא עצמה הם שזורים אחד בתוך השני. אפשר לחלק את הדף החצי שנראה היום לארבע חלקים, כשהחלק הראשון והשלישי עוסקים ישירות בנושא של שובר, וחלק השני והרביעי עוסקים בנושא של שטר מאוחר. לכן ככה באמת נלמד את הסוגיה, חלק ראשון ושלישי ואחרי זה שני ורביעי. אז כאמור הנושא שלנו במשנה זה האם כותבים שובר, כשנדבר על שני אנשים שאפשר לכתוב להם שובר. הסוגיה הראשונה תהיה במקרה של לווה פרה חלק מהחוב שלו ולא הכל. הסוגיה השנייה, שזה כאמור הסוגיה השלישית לפי הגמרא, תהיה לגבי מלווה שאיבד את שטר החוב. אז הסוגיה הראשונה, מה עושים עם לווה פרה חלק מהחוב? להשאיר את שטר החוב אצל המלווה אי אפשר, כי אז הוא יוכל לגבות את כל החוב, והוא לא יגבה רק את החצי שמגיע לו. לעומת זאת, להחזיר את שטר החוב ללווה גם אי אפשר, כי אז הוא לא ייתן שום דבר, כי הוא אמר, פרעתי את הכל. אז מה עושים? אז במשנה בקוף סמכת אמרנו פתרון, שאפשר לתת את השטר למישהו ששניהם סומכים עליו, אדם שלישי, והוא יחזיר ללווה את שטר החוב, רק שהלווה ייתן את שאר החוב. במשנה שלנו נראה מחלוקת בין רבי יהודה לרבי יוסי לגבי עוד שני פתרונות, כשאותה מחלוקת בדיוק מובאת גם בברייתא בקוף עין א' עמוד א' בשורה השישית. אז אנחנו כבר נראה את המחלוקת מהברייתא, כי הברייתא מביאה את המשנה ומוסיפה עליה גם הסברים. אז הפתרון הראשון אומר רבי יהודה, משאירים את המצב כמו שהוא. עד עכשיו השטר היה אצל המלווה, השטר יישאר אצל המלווה, רק שמחליפים לו את השטר בשטר חדש עם הסכום שנשאר ללווה לפרוע. ואיך עושים את זה? הולכים לעדים, הם קוראים את השטר הראשון, כותבים שטר חדש עם הסכום החדש, ומשתמשים בתאריך של השטר הישן. כי הרי מאז כבר התחיל החיוב, ומאז כבר התחיל השיעבוד נכסים של הלווה. כל זה זה דעת רבי יהודה. לעומת זאת רבי יוסי אומר שברגע שהוא פרה חלק מהחוב, משהו פה השתנה. ומעכשיו לא רק המלווה יצטרך לשמור על השטר שלו, אלא גם ללווה יהיה על מה לשמור. כלומר, אנחנו נשאיר את השטר חוב המלא אצל המלווה, והמלווה ייתן שובר, כלומר קבלה, ללווה על חצי מהסכום. מה רבי יוסי מרוויח מזה? או דבר אחד או שני דברים. כלומר, דבר ראשון הוא מרוויח מזה בטוח, שהוא גורם ללווה להיות קצת יותר לחוץ, כי הוא עכשיו מפחד שהוא יאבד את השובר, ואם הוא יאבד את השובר, המלווה יוכל לגבות ממנו את כל הסכום, לכן הוא יהיה לחוץ לשלם לו כמה שיותר מהר, ובמשנה רבי יוסי אמר שזה טוב קצת להנחיץ את הלווה. זה דבר אחד שהוא מרוויח. הדבר השני שאומר רבי יוסי שהוא מרוויח בזה שמשאירים את השטר חוב אצל המלווה, זה העניין של התאריך. כלומר, רבי יוסי לא שמע שרבי יהודה התכוון שכשכותבים למלווה שטר חדש, משתמשים בתאריך של השטר המקורי. לכן הוא אמר, לפי השיטה שלי שאני משאיר את השטר המקורי אצל המלווה, ככה התאריך נשאר התאריך המקורי. אבל הגמרא אומרת, כיוון שבאמת גם רבי יהודה מסכים שמשתמשים בתאריך המקורי, אז בזה בעצם אין הבדל בין שני הפתרונות. אז זה מחלוקת התנאים, וזה הביא אותנו בערך לשליש התחתון של עמוד א', ועכשיו נקפוץ חזרה לגמרא בעמוד הקודם. הגמרא מביאה דעה שלישית, אבל היא בעצם לא דעה שלישית, אלא תיקון מסוים לדעת רב יהודה. כלומר, רב, שהוא תנא ופלינג, כלומר הוא יכול לחלוק על תנאים, הוא עקרונית הולך בשיטה של רב יהודה שצריך לתת שטר חדש למלווה, רק הוא אומר אי אפשר שהעדים יעשו את זה, אלא צריך שבית דין יעשו את זה. למה? כי גם הוא מסכים שחייבים שהתאריך בשטר החדש יהיה כמו התאריך בשטר הישן, והרי יש דין שאסור לכתוב שטר מוקדם, כלומר לכתוב שטר עכשיו עם תאריך ישן, ואם ניתן לעדים לעשות את זה, ככה מסביר רבנו אותם בתוספות, אז אנשים ייתו ויחשבו שמותר גם לעשות שטר מוקדם רגיל, והם לא ידעו שפה מותר, כי זה רק שחזור של שטר ישן. לכן לא העדים יעשו את השטר החדש, אלא רק בית דין. אז זה דעת רב, ובשורה השלישית בעמוד א', הגמרא שואלת, הרי יש מקרים שרב אמר שהעדים כן יכולים לעשות שטר משוחזר, ועונה הגמרא, שם דובר בשטרות שאין בהם אחריות נכסים, כמו שטר מתנה או שטר מכר בלי אחריות נכסים, ואז ממילא גם אין בעיה שהוא יהיה שטר מוקדם. למה? כי כל הבעיה של שטר מוקדם זה שאז המלווה יוכל לגבות מנכסים משועבדים מהתאריך שכתוב בשטר. כלומר שהוא יגבה מנכסים שהלווה מחר לפני שהוא בכלל לווה מהמלווה. אבל כל הבעיה הזאת היא רק בשטר שיש בה אחריות נכסים. אבל אם מדובר בעסקה שאין בה אחריות נכסים, אז אין לנו בעיה שזה יהיה שטר מוקדם. אז בינתיים דיברנו על לווה שפרה חלק מהחוב, לפי רבי יהודה מספיק עדים ולפי רב צריך ביתין, ולפי רבי יוסי כותבים שובר ללווה. זה היה הסוגיה הראשונה בעניין, כאמור אנחנו בשליש התחתון של עמוד א', ועכשיו נדלג לסוגיה השנייה בעניין לשורה 11 בעמוד ב'. עכשיו אין לנו סוגיה של תנאים אלא של אמוראים, כשהנושא כאן זה לא שהלווה פרה חלק מהחוב, אלא שהמלווה איבד את השטר חוב שלו, אלא שיש לו עדים שבאמת היה לו כזה שטר חוב. אז האם אפשר לשחזר לו את שטר החוב? מה הבעיה כאן? כמו שאמרנו לפני יומיים, אם ניתן לו שטר חוב נוסף, ואז הוא ימצא את השטר חוב שהוא איבד, אז יהיו לו שני שטרי חוב, והוא יוכל לגבות מהלווה פעמיים. אז מה אפשר לעשות? אפשר לתת לו שטר חוב נוסף, ושהוא יכתוב שובר ללווה שבו הוא מבטל כל שטר חוב ישן יותר. וככה הוא לא יוכל לגבות מהלווה פעמיים. לפני שני דפים דיברנו על איך זה פותר את בעיית הלקוחות, לא ניכנס לזה עכשיו. אז זה אפשרות להשתמש פה בשובר, האם בזה משתמשים בשובר או לא. אז בזה יש מחלוקת אמוראים, רבון אומר שפה גם לפי רבי יוסי שאמר שיש שובר בסוגיה הקודמת, פה הוא מודה שלא משתמשים בשובר, כי הרי למה בסוגיה הקודמת הוא עדיף שיש שובר? בשביל להלחיץ קצת את הלווה, אבל פה הרי נכנסנו לכל המצב הזה לא באשמת הלווה, אלא באשמת המלווה, הוא איבד את השטר, למה שהלווה עכשיו יסתכן בזה שהוא יאבד את השובר, ואז הוא יכול להפסיד את כל החוב, למה זה אשמתו? לכן לפי רבונה, פה לא עושים שובר לפי כולם. לעומת זאת, הגמרא מביאה אוסף של אמוראים שהם אומרים שגם פה כן כותבים שובר. הגמרא מביאה בזה סיפור על רבי יצחק בר יוסף שהלווה כסף לרבי אבא. אגב, ראינו שהוא הלווה לו כסף גם בדף הקודם וגם שם היה איזשהו סיבוך. בכל אופן, מה שקרה כאן זה שהמלווה רבי יצחק בר יוסף איבד את השטר. אז האם כותבים לו שטר חדש והוא יצטרך לתת שובר ללווה או שלא? אז רבי אבא שם אמר שרב ושמואל פוסקים פה שלא כותבים שובר, אבל רבי חנינא בר פפי אמר שגם רבי יוחנן וגם ריש לקיש אמרו שכן כותבים שובר, וגם רבין אמר את זה בשם רבי הילה, והגמרא גם מביאה סברה שלא יכול להיות שזה שהמלווה איבד את השטר יגרום לזה שהלווה לא ישלם לו בכלל. הבאי מנסה לדחות את הסברה הזאת ואומר מה, ואם הלווה יאבד את השובר, אז גם הוא יצטרך לאבד פעמיים. למה זה הוגן? אומר לו רבה, זה הוגן. עבד לווה לאיש מלווה. כלומר, הלווה ידוע עכשיו לתחתונה, ולמרות שזה בגלל שהמלווה איבד את שטר החוב, סוף סוף המלווה עשה לו טובה בזה שהוא הלווה לו כסף, ולא יכול להיות שבגלל שהלווה מפחד לאבד את השובר, המלווה יאבד לגמרי את כל החוב שלו. ובזה סיימנו את הנושא הראשון שלנו להיום, כתיבת שובר, ועכשיו לנושא השני, שטר מאוחר ושטר מוקדם. גם הנושא הזה מפוצל לשניים, כמו שאמרנו בהתחלת השיעור, החלק הראשון זה בשליש התחתון של עמוד א' עד השורה הרביעית של עמוד ב', והחלק השני זה בחצי התחתון של עמוד ב' עד השורה השלישית של העמוד הבא. לפני שנראה את הסוגיות עצמם, נעשה הקדמה על הבעיה ועל כל הפתרונות האפשריים, ואז נראה את הסוגיות עצמם בצורה מהירה. אנחנו נדבר על שני סוגי שטרות, שטר הלוואה ושטר מחירה, כשבשטר הלוואה המלווה הוא התובע מהלווה כמובן, ובשטר מחירה הקונה הוא התובע מהמוכר על ידי השטר שבידו. עכשיו אנחנו רגילים לחשוב, וכך למדנו כמה פעמים כבר, ששטר מוקדם הוא אסור, שטר מאוחר בדיעבד לפחות הוא כשר. למה שטר מוקדם הוא אסור? זה כבר אמרנו בהתחלת השיעור, שבזה אתה גורם לתובע לגבות מלקוחות שלא כדין, כי המלווה או הקונה יוכלו לגבות נכסים שהלווה או המוכר מכרו לפני העסקה, ומזה הם לא אמורים לגבות. לעומת זאת, בשטר מאוחר לכאורה אין שום בעיה, כי מבחינת הגבייה מהלקוחות, זה שהם כתבו תאריך מאוחר, המלווה או הקונה, רק מצמצמים את היכולת שלהם לגבות מלקוחות ולא מרחיבים אותה, אז המלווה והקונה גורמים הפסד לעצמם, אבל הם לא מפסידים את הלקוחות. אז מהבחינה הזאת באמת אין בעיה. אבל יש בעיה בלי קשר ללקוחות, בין המלווה ללווה ובין הקונה למוכר. נתאר את זה קודם במחר. נניח שהקונה קנה שדה מהמוכר בחודש הראשון, אבל את התאריך הם רשמו לחודש השלישי. עכשיו, בחודש השני, נניח שהוא מכר את השדה חזרה למוכר, והם השתמשו בשטר חדש. כלומר, כרגע אצל הקונה עדיין יש את השטר הישן שהם כתבו לחודש השלישי, את זה הוא שמר בבית, ולמוכר יש שטר שהוא קנה בחודש השני. אז עכשיו השדה אצל המוכר, אבל כשיגיע החודש השלישי, פתאום הקונה יוציא את השטר קניין הראשון שהם עשו לחודש השלישי, ואז הוא יתבע את השדה בחזרה בטענה שהנה יש לו שטר, שהוא קנה את השדה שוב פעם בחודש השלישי. כלומר, שטר מאוחר יכול לגרום לזה שהקונה יתבע חזרה את המוכר שלא כדין. זה במחר, ואותה בעיה יכולה להיות גם בהלוואה, כמו שגם ראינו בקופס המחדל לדמות ב' למעלה, כשדיברנו על הפיכת שטר המקושר לשטר רגיל. מה הבעיה? נניח לרגע שכותבים שובר. ואז מלווה הלוואה ללווה בחודש הראשון, אבל הם כתבו תאריך של החודש השלישי, שמבחינת הלקוחות כאמור זה לא בעיה. אבל בחודש השני, בא לווה למלווה ורצה לשלם לו את החוב. אבל המלווה יכול לומר ללווה, אני מתנצל, איבדתי את השטר, אני אכתוב לך שובר. כאמור, זה בהנחה שכותבים שובר, ואז באמת הלווה ישלם למלווה, והמלווה ייתן לו שובר. דבר עם התאריך של היום, החודש השני. אחר כך הוא יחכה חודש, ובחודש השלישי, שזה התאריך שכתוב בשטר, הוא פתאום יבוא ללווה וידרוש את החוב, אבל הלווה יאמר, אבל שילמתי לך כבר, הנה יש לי שובר. אבל אז המלווה יאמר לו, נכון, שילמת, אבל זה היה חוב אחר, הרי התאריך על השובר זה החודש השני, ואני עכשיו תובע אותך עם שטר חוב שהוא בכלל מהחודש השלישי. כלומר, אחרי ששילמת את החוב הקודם, באת ולווית שוב בחודש השלישי. אז הנה, גם בהלוואה, בהנחה שכותבים שובר, יכולה להיות אותה בעיה כמו במחר. ונסכם את הבעיה בשניהם, אם עושים שטר מאוחר ויש אפשרות שלמרות שהעסקה תסתיים, בכל זאת השטר יישאר אצל הקונה או אצל המלווה, אז הוא יכול לשלוף את זה בעתיד ולהשתמש בזה שוב, וזה הבעיה. איך פותרים את הבעיה הזאת? אז יש כמה אפשרויות לפתור. אפשרות אחת זה לכתוב על השטר המקורי, כלומר השטר המאוחר, שהוא שטר מאוחר. ואז ממילא כשהלווה או קונה ישלפו את השטר בחודש השלישי והם יאמרו שזאת הייתה עסקה חדשה אחרי השובר בחודש השני, יאמר להם הצד השני, אבל כתוב על השטר הזה שהוא שטר מאוחר. לכן אתה לא יכול להוכיח שזה היה אחרי החודש השני. אז זה פתרון אחד. פתרון שני זה לשנות את התאריך על השובר עצמו. כלומר, כשכותבים את השובר, לא לכתוב את החודש השני, הזמן שבו נכתב השובר, אלא לכתוב את התאריך שכתוב על השטר המקורי. אז אם על השטר המקורי כתוב החודש השלישי, אז גם בשובר יהיה כתוב החודש השלישי. ואז המלווה או הקונה לא יוכלו להשתמש בשטר שוב בטענה שהוא נכתב אחרי השובר, כי התאריך בשניהם יהיה אותו תאריך, ואפשרות נוספת זה פשוט לא לכתוב שום תאריך על השובר. ואז הלווה או המוכר יוכלו לומר, השובר הזה נכתב אחרי החודש השלישי. אז אלו שני פתרונות שיש גם בהלוואה וגם במחר. לגבי הלוואה יש פתרון נוסף, אם פשוט נסבור שלא כותבים שובר, כי כל הבעיה בהלוואה זה שכותבים שובר, ואז יכול להיות שהמלווה שומר לעצמו את שטר החוב המקורי, כי הוא אומר שהוא איבד והוא כותב שובר. אבל אם לא כותבים שובר, הוא לא יוכל לטעון איבדתי את השטר והוא ישמור את השטר לעצמו, אלא אם אין לו את השטר, אז הוא פשוט לא מקבל את הכסף. אז עד כאן הקדמה ארוכה, עכשיו נראה את הסוגיות עצמם. הסוגיה הראשונה זה בשליש התחתון של עמוד א', תנו רבנן. כאן הגמרא תביא את הפתרון שציינו לכתוב על השטר עצמו שהוא מאוחר, ויוצא מכאן חידוש שגם אם זה לא כתוב במפורש, אבל זה מוכח מתוך השטר, זה גם מספיק. מה מדובר? כאן הגמרא מביאה ברייתא שיש לנו שטר שהתאריך שלו יוצא בשבת או יום כיפור. עכשיו כמובן שלא סביר שיהודים כתבו תאריך לשבת או יום כיפור, אלא כנראה הם כתבו את זה לפני וזה שטר מאוחר, ופשוט הם כתבו את זה בתאריך לועזי, הם לא שמו לב שזה יוצא בשבת או יום כיפור. והדין שם בברייתא זה שרבי יהודה אומר שזה בסדר, ורבי יוסי אומר שזה פסול, ורבי יהודה שואל את רבי יוסי, הרי שמעתי ממך שאמרת שזה בסדר, וענה לו רבי יוסי, נכון, אבל רק בשטר כזה שכתוב בשבת או יום כיפור. אז לכאורה הברייתא לא מובנת, כי יוצא ששני מתירים בשטר שכתוב בשבת או יום כיפור. אז באמת מסביר רבי פדת ככה, המחלוקת שלהם היא לגבי שטר מאוחר רגיל, שאז רבי יהודה מכשיר ורבי יוסי פוסל. למה? כי אמרנו כבר שלפי רבי יהודה לא כותבים שובר, ואם לא כותבים שובר זה פותר את כל הבעיה של שטר מאוחר. לעומת זאת, לפי רבי יוסי כותבים שטר מאוחר, לכן יש לנו בעיה של שטר מאוחר. זה בשטר מאוחר רגיל. אבל אם זה שטר מאוחר שיוצא בשבת, אז גם רבי יוסי מודה שזה קשר, כי מוכח מתוך השטר עצמו שהוא שטר מאוחר. וזה לפי הפתרון הראשון שאמרנו, שאם ברור לנו שזה שטר מאוחר, אז אין בעיה. כי הוא כבר לא יוכל לשלוף שוב את השטר שלו ולטבוע מחדש בטענה שהשטר שלו נכתב אחרי השובר. אז זה הסוגיה הראשונה בעניין, זה מביא אותנו לשורה הרביעית בעמוד ב', ועכשיו אנחנו מדלגים לסוגיה השנייה בעניין, בשורה החמישית מהשורות הרחבות בעמוד ב'. כאן הסוגיה מתחילה בציטוט של משנה מבבא מציע, שם כתוב במפורש ששטרי חוב מאוחרים הם כשרים, מוקדמים הם פסולים. ובא רב אמנונה ואומר שבשטר מחר גם שטר מאוחר יכול להיות פסול, כמו שתיארנו בהקדמה. ואז אומרת הגמרא, אם אתה אומר שזה בעיה בשטר מחר, זה בעיה גם בשטר הלוואה, אם כותבים שובר, כי בשניהם המלווה והקונה יכולים להשתמש בשטר שהוא כתוב אחרי התאריך של השובר. אז למה רב אמנונה עצמו לא אמר את זה גם לגבי שטר הלוואה? אומרת הגמרא, כי לפי רב אמנונה לא כותבים שובר, וזה פותר את כל הבעיה בהלוואה, אבל במחר עדיין יש בעיה. אחר כך, שבע שורות לפני סוף עמוד ב', שואלים את רב כהנא למה בימינו כן כותבים שובר, ובכל זאת כותבים שטרי חוב מאוחרים. פה הגמרא מביאה את שני הפתרונות האחרים שדיברנו להם מקודם. הפתרון הראשון זה כמו שלמדנו בסוגיה הקודמת, לציין על השטר במפורש, ראינו מקודם שאפשר גם ברמז, שמדובר פה בשטר מאוחר. זה מה שרבי אבא היה עושה. הפתרון השני זה מה שרב ספרא היה אומר לעשות, כמו שקדמנו בהקדמה, לציין בשובר עצמו את התאריך של השטר המקורי. ואז הוא לא יוכל להשתמש בשטר המקורי ולטעון שהוא נכתב אחרי התאריך של השובר. אפשרות נוספת בכיוון הזה זה פשוט לא לכתוב שום תאריך בשובר. ולווה או מוכר שלא משתמשים באחת מכל האפשרויות האלו, פשוט מפסידים את עצמם ואין לנו איך לעזור להם. ובזה הגענו לשורה השלישית בקופאין ב', נסכם את מה שראינו. הנושא הראשון זה אם כותבים שובר, ראינו את זה לגבי שני נושאים. דבר ראשון לגבי אדם שפרה חלק מהחוב, לפי רבי יהודה לא כותבים שובר, לפי רבי יוסי כותבים שובר. מקרה שני זה מלווה שאיבד את השטר חוב, לפי רבון הברד רב יהושע לא כותבים, אבל לפי רבי יוחנן וריש לקיש ועוד המוראים כן כותבים, וככה משמע שמסקנת הסוגיה. זה היה הנושא הראשון. נושא שני זה שטר מאוחר, שבמתנה זה תמיד יכול להיות חשש, בהלוואה רק אם כותבים שובר, כשהחשש הוא שהתובע ישמור לעצמו את השטר גם אחרי שהעסקה הסתיימה, והוא יטען שזה שטר חדש. הפתרונות הם לגבי הלוואה, או שלא כותבים שובר, או שכותבים בשטר המקורי שהוא שטר מאוחר, או שבשובר עצמו כותבים את התאריך של השטר המקורי, או שלא כותבים תאריך בכלל. כל טוב.